כ"ד פסוק ד'. במתיק כבר פסוק ה', סליחה. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה זה, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל? כל הביטויים שאנחנו רואים בברכה השלישית של בלעם, הם ברכה על המשך נצחי, נצחיות, המשכה. כן, בעוד שבברכה הראשונה הוא ראה את ישראל מצד שורשם, בברכה האמצעית את ישראל מצד המשכיותם במהלך ההיסטוריה, הברכה השלישית רואה את ישראל מצד נצחיותם הכללית, כלומר מבחינת עבר, הווה, עתיד. אז כאן זה עתיד. האוהלים והמשכנות הם באופן פשוט המקדשים. המקדש נקרא אוהל, המקדש נקרא משכן. הפונקציה שהמקדש ממלא היא הנוכחות של הבורא אל הנברא. כלומר, הנברא הוא בנתק מהבורא, מעצם היותו נברא, אבל אחרי הנתק יש צורך של מפגש. המפגש נעשה על ידי המקדש. זה מובן? וכיוון שהמקדש בישראל, אומר הנביא בלעם, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, כי המפגש הזה הוא היסוד של הנצחיות. כן, מדוע הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל כעם נצח? בגלל שהוא מעוניין שתהיה לו כתובת קבועה בעולם הזה. אז זה נאמר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, ויש לזה גם השלכה לגבי האוהל והמשכן הפרטי של כל אחד ואחד, דהיינו משפחתו. ומה הוא ראה? אז חז"ל אומרים, על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. לא מעניין, מה זה פרט כזה קטן? כן? שהאוהלים, הפתחים של האוהלים היו באופן כזה שאחד לא היה מול הפתח של האוהל של השני, וזה שומר על הצניעות, וזה מה שראה בלעם. מה מכוון בעומק הדבר? שברגע שדבר פנימי מוחצן, זה סימן שהוא כבר הפסיק להיות פנימי. כן.
אבל אמרנו שהוא רואה את הכולל,
נכון. נכון, הוא לא ראה את הפרטים, מה אתה חושב? לא, הוא ראה שזה כך, הוא לא ראה את זה. כלומר, זה לא שבלעם הייתה לו משקפת, והוא הסתכל על האוהלים והוא ראה, הפתחים לא מכוונים זה מול זה. הוא ראה את הכל מגבוה. אבל מה שהוא רואה, מה שזה מקרין, זה מעיד על כך שהפתחים לא מכוונים זה מול זה. ברור שאם לא כן, מה, וכי יש לו משקפת? כן, בבקשה. גם השורה הקודם, מה שדיברנו, שורת התשמיש, כן? ממנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. ודאי. כן, כן, ודאי. למשל, אני אתן לך דוגמה לדבר הזה. כתוב ביוסף, עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. אז אומר רש"י, מה זה עיניכם הרואות? הראה להם שהוא מהול. כפי המדבר עליכם, שאני מדבר בלשון הקודש. כן, כך כתוב. עכשיו, לכאורה, הראה להם שהוא מהול, עם כל הכבוד, זה לא הכי אסתטי. מעמד כל כך, הייתי אומר, מפואר, מרגש, את המפגש בין יוסף לאחיו, מסתכם באיזה מעשה שהוא קצת מגונה, למרות שמדובר בעוד ברית קודש. כן? כן, זה בדיוק העניין. אלא מה הכוונה? איך הוא הראה להם שהוא מהול? על ידי איך שהוא מדבר. כי פי המדבר עליכם. כלומר, אתם רואים שאני מהול. איך אתם רואים? תשמעו איך שאני מדבר. שבלשון שלי נמצא הקודש. כן? כלומר, קדושת הברית יש לה השלכה על אופי הדיבור של האדם. אז אותו הדבר, כשאתה אומר שבלעם ראה את התשמיש, או בלעם ראה את הפתחים וכוונים, זה לא שהוא אדון בימון, זה מפריע. טוב, סתם. אז כשאומרים שהוא ראה את הפתחים, ראה את התשמיש, אין הכוונה שהייתה לו התבוננות פיזית, אלא ההקרנה שהוא קלט עם מה שקורה בעם ישראל הייתה עדות לקדושה הזאת. מובן? כן, בבקשה. זה בדיוק מה שאני אמרתי בפעם השלישית עכשיו, שהכוונה שהייתה כזאת הקרנה של קדושה, שהוא הבין מאיפה זה בא. פתחיהם אינם מכוונים זה לזה. כלומר, יש ביטוי אצל בנביא, ואת צנועים חוכמה. כלומר, אם יש צניעות, יש גם חוכמה. אז זה משהו רע. מה טובו עליך יעקב? אגב, יש נוהגים, כשנכנסים לבית הכנסת, לומר את הפסוק הזה. נכון? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, יש אפילו שיר עם קנון מאוד יפה כזה, מה טוב הוא, וממשיכים עם הפסוק, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך ביראתך. ויש סידורים שבהם אומרים רק את הפסוק השני ולא את הפסוק הראשון. חלק מהסידורים הספרדים הורידו את הפסוק מה טוב הוא, והשאירו רק ואני ברוב חסדיך. למה? מה אתה מביא מגוי? גוי, זה לא... כן, טוב. מה? כי הוא התכוון לרע. כשהוא אמר מה טוב הוא, כוונתו הייתה לרע. כנחלים... מה? כי הוא רצה לקלל. אז זה שיצא לו ברכה, עדיין כוונת הכללה נשארה. לכן לא רוצים להכניס את הדברים שלו.
כן. רצו לקבוע את שמה ישראל, זה במקום שמה ישראל.
כן, רצו לקבוע את זה במקום שמה ישראל. מה אני אעשה?
רגע, יש
שם בית
כנסת אצל
אשכנזים. כן.
תגיד לו להורד?
לא, מה פתאום? אצל אשכנזים, השאירו את המנהג הקדום. למה ש... אומרים, המרוקאים אומרים מה טובו? כי אני ראיתי, יש חלק מהסידורים כתוב, ואני ברוב חסדיך. כן. מה, אתה אומר שאצל רבי שלום ראית שמודפס? אבל זה לא סידור של רבי שלום. זה לא רבי.
כן. נגיד עם התפילים ועם התלית.
בסדר, יש הרבה דברים. טוב, כנחלים... בכלל יש בעיה, אתם יודעים, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אסור לחלוץ תפילין לפני תלמיד חכם. אסור לחלוץ תלמיד, לחלוץ תפילין לפני רבו, או לפני תלמיד חכם. אז מכון מאיר, שראש המכון נמצא במשב בתפילה, לכאורה צריך כולם לצאת החוצה, לחלוץ התפילין. לכאורה. טוב, כנחלים, מה? זה לא מכובד. כנחלים, כמו שלא חולצים תפילין לפני ספר תורה. גם כן. כנחלים ניתאיו כגנות עלי נהר. מה אתה רוצה? בסדר, אנחנו כבר המשכנו בפסוק. כן. כנחלים ניתאיו כגנות עלי נהר. כאהלים נטע השם. כארזים עלי מים. מה? אלה הם דימויים מעולם הצומח. עולם הצומח. נכון? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל זה מעולם האדם. וכאן הדימויים הם מעולם הצומח. הכל מסביב לענייני צמיחה, פריחה, מים. בסדר? זה כי נחלים זה מים. גנות עלי נהר מים. כאהלים נטע השם מים. כארזים על עלי מים, זה מים. ברור? הכל ברור? מה זה אהלים? אתה שמה, מה זה אהלים? אז למה עשית, שאלתי אם הכל ברור, עשית כן.
הכל ברור
שהיה יתרון
של
המים. בסדר. מי יודע מה זה אהלים? כמה אני צריך להסביר שכשמילה לא ברורה, יש חובה לשאול. כן, מה? סוג של בוסם, כן, מור ואוהלות, מכל ראשי וסמים. לא מדובר על אוהל, מדובר על אוהל. כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים. יזל מים מדלייו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותנשא מלכותו. מי זה אגג?
מה?
מלך עמלק. מתי הוא היה מלך עמלק בשם אגג? בימי שאול ושמואל. מדובר 350 שנה בערך אחרי המעשה הזה. מה פרעה?
זה
כמו שפרעה נחשב לשם של כל המלכים. זה כמו פרעה. שפרעה היה הכינוי של כל מלכי מצרים. או אבימלך של כל מלכי פלישתים. אז אתה אומר, גם כן, אגג זה כינוי כללי למלכי עמלק. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לומר שאגג חי 350 שנה. אפשר לומר נבואה, אבל אז זה לא מובן, כי אז לא ברור בימי משה מה תהיה המשמעות של המילים. דבר נוסף, יכול להיות שהיה שני מלכים בשם אגג.
הנבואה
זה סתום. אז זה סתום, אז זה לא מובן, כן. מה, בבקשה, כן.
מה זה עם גנות
בפסוק? מה זה מה?
ניתאיו כגנות, הרי נערות גנות.
לא ניתאיו כגנות, אני אמרתי, כנחלים ניתאיו פסיק. כגנות עלי נהר, פסיק. גנות זה משון גן. בסדר? אז איפה היינו? כן, אז זה אגג. השאלה היא בסדר. אז נגיד, איך שלא יהיה אריה. שלום כבוד הרב, אם אפשר ששיעור יהיה לעילוי נשמת. ניסים כהן בן מרסל, השם יקום דמו, היום פקודת שנתו. ודאי, השיעור הוא לעילוי נשמת, ניסים כהן בן מרסל, השם יקום דמו. הערה קטנה, הרבה טועים בזה, אבל כשמזכירים נפטר, לא אומרים את שם האם, לא אומרים שם האב. זה יותר נכון. זה שמזכירים את שם האם, זה בחולה. מה? גם אצל הספרדים. בוודאי.
מה המנהג בפועל?
המנהג בפועל, כמו שאני אמרתי. תבוא לבית כנסת שלי, תראה. אתה יודע למה? כולם אומרים לפי האמא. לא, לא, אני אסביר לך, זה לא מנהג. זה פשוט טעות. אני אסביר לך מאיפה נובעת הטעות. כשהבן אדם היה חולה, התפללו עליו. הזכירו את השם של האמא שלו. אז כשהוא מת, אז הזכירו, שתמיד אמרו, בן האמא. מה פתאום? תבוא לבית כנסת שלי, תראה. תבוא, תבוא. כן, בבקשה. למה אצל חסידי ברסלב אומרים רבי נחמן בן פייגה? ההסבר הוא פשוט מאוד. כי רוצים לייחס אותו לנכדה של הבעל שם טוב. האמא שלו הייתה נכדה של הבעל שם טוב. זו הזכות הגדולה. בסדר? טוב, כן.
אפשר להגיד גם שאולי, שהגג היה גם לפני
שהוא נולד,
היה
כאילו
את הרוח של הגג.
אפשר להגיד, הרוח של הגג, אבל צריך להבין שהשם הזה הוא לא מקרי. כן? כלומר, השם הזה, אם יש חשיבות בתורה להזכיר את שמו של המלך, אז כנראה ששמו, הגג, הוא משמעותי. בסדר? כן.
מה הנבואה על המלך עושה פה בקטע הנצחי של עם ישראל?
זהו, מה עושה פה, זה השאלה האמיתית. מה עושה פה נבואה על עמלק באמצע הנבואה על נצחיות עם ישראל? מה התשובה? מה? כי הנצח של עם ישראל מזמין את עמלק. כי המדרגה של הנצח מזמינה את התסכול של מי שאיננו כזה.
זה מה שאף פעם לא ממלא את המצווה.
לא, יבוא יום שאנחנו נמלא. מה?
אז אם נמלא, אנחנו נמשיך להיות נצחים.
אנחנו נמשיך להיות נצחיים והמלך יוכרע. כלומר, לא, אני רוצה שתבין. הנצחיות מזמינה את הופעת המלך, אבל אינה מזמינה את נצחיות המלך. טוב. כן. אתה אומר שהמלך הראשון, לפי רש"י, כן, מלך ראשון שלהם יכבוש את אגג, מלך עמלק, ואתה אומר, איך הוא קורא לו מלך ראשון לשאול? הרי משה כבר היה מלך לפניו, וגם יהושע היה מלך לפניו, וגם פרעה היה מלך לפני משה, נכון? מי היו מלכי ישראל במהלך ההיסטוריה? פרעה, משה, יהושע, שאול. ארבעה ראשונים. אז יכול לצאת לקרוא לו מלך רביעי שלהם. ובכן, מהי התשובה, אדוני? התשובה פשוטה, הוא הראשון שנבחר. המלך הראשון של עם ישראל שיבחר מכוח עם ישראל. כן, הרי פרעו, עם ישראל לא בחרו, משה, עם ישראל לא בחרו, יהושע, עם ישראל לא בחר. שאול, בחרו. כן. אתה צודק. נכון, אני לא רואה את הסתירה. אני חוזר על דבריך. אתה אומר ככה, איך יכול להיות שכתוב כאן שהמלך הראשון יכבוש את הגג? הלא מי שהרג את הגג היה שמואל. אז איך כתוב שהמלך הראשון יכבוש? הרי זה שמואל שהרג. תקשיב, תקשיב טוב טוב לשאלה שלך. אני רוצה שתשמע טוב את השאלה שלך. איך הוא אומר ששאול יכבוש? הרי זה שמואל שהרג. שמת לב לשאלה שלך? איך הוא אומר ששאול יכבוש? הרי זה שמואל שהרג. בסדר? אז התשובה נמצאת בשאלה. בסדר. אל הראש, שלום. יש המפרשים את נחלים על פי הערבית, במובן של דקלים. נחלה בערבית דקל. ואז יוצא שכל המילים קשורים לשיחים ולעצים. בתודה, עושים מנתניה. יפה, תודה. יהודי בן יהודי שואל, איזה ערוצים נשמתיים נפתחים על ידי האב ואיזה על ידי האם? האב מעביר את תוכן החוכמה והאם את השייכות הלאומית דרך הטבע. התורה אומר, טענה טיפוסית של ביקורת המקרא תהיה שהקטע על הגג נכתב מאוחר יותר. מה נאמר? הבנתם? הרי ביקורת המקרא, ברגע שהיא רואה את הגג מוזכר בנבואה שאמורה להיות מימי משה, אומרת, זה לא נכתב בימי משה, זה נכתב מאוחר יותר. כשכבר יש אגג מלך עמלק 350 שנה יותר מאוחר. אז מה אנחנו נעדן על טענת ביקורת המקרא? זאת השאלה ששואל התוהה. מה? אז אנחנו נאמר שביטענת ביקורת המקרא איננה נכונה. טוב, גבריאל מיכאל ושכינת אל שואל, שלום כבוד הרב. אבל המוות הוא מצד האימא, החומר, כמו שמסביר המהר"ל, ולא מצד, נכון, מצד הצורה.
נכון,
זה בדיוק כמו שאני אמר. טוב, כן. אתה אומר, האם אפשר לומר ששאול נבחר על ידי ישראל? הרי שמואל נשלח למשוך אותו, אמרת? זה נכון שהוא גם משך אותו, אבל חוץ הוא גם משך אותו. כן, אז הלך גם למשוך וגם למשוח. וזה לא עזר כלום. כלומר, כל הזמן שעם ישראל לא מסכים, אין לו דין מלך, לכן הוא מציג אותו לפני העם, ושואל אותם אם הם מסכימים. האם, מה? יפה. האם יש עדין עמלק? כתוב כאן עדין. אל תגידו לי עדיין. אתם רוצים להגיד שכשהוא כתב עדין, מתכוון עדיין.
יש להקל.
בקיצור, עליון שואל, האם יש עדיין עמלק? מן הסתם. אני לא יודע מי הוא, אבל יש מן הסתם. טוב. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם וחיצה ימחץ, קרע שחר, כארי וכלבי, מי קימנו, מברכך ברוך ורועריך ארור. כלומר כאן הדימויים מעולם החי, האריה, מה? תועפות זה מלשון תעופה, מה שבא מהר. כמו שהראם, גם כן, הריצה שלו מהירה מאוד. הוא במדבר, אי אפשר לעצור אותו, את הראם. כן? עד כדי כך שבספר יוב, הראם מוצג בתור חיה שאין עליה שלטון. היובה רם עובדך. למה זה מתחיל לסדר האדם, צומח, דומם, צומח וחי?
ובאמצע יש
מה? המלך. לא יודע. טוב. דיברנו על זה גם כן, כן, שההוד של, ההוד של קרני הראם, גם כן, זה תועפות. כן. תועפות ראם לו. כן. ראיתם פעם ראם? לא, זה דווקא אומרים שזה יפה. טוב, וייחר אף בלק אל בלעם ויספוק את כפיו. כן.
מה הקשר של מצרים? דיברנו על זה שזה עתיד, כל הנבואות של
אתה שואל, למה בפסוק שכל עניין, בברכה שכל כולה עתידית, יש פסוק, הלא הוא פסוק ח', שבו מדובר על העבר, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו. הוא שואל שאלה, תן לי לתת לו תשובה. התשובה היא שמה שגורם לימות המשיח זה שיציאת מצרים הייתה רק התחלה ולא סוף. כן, היציאת מצרים, אפשר לשאול, האם הייתה כישלון או הצלחה? כן, לכאורה. מה? חצי הצלחה, חצי כישלון. למה? מי יצא ממצרים? ישראל. נכון? ישראל יצאו ממצרים. מי היה צריך לצאת ממצרים? מצרים. הרי המאורע נקרא יציאת מצרים, לא יציאת ישראל. כלומר, מצרים לא יצאו. רק אנחנו יצאנו ממצרים. אם כן, יש פה חיסרון. האנושות לא נגלה. והתוצאה הייתה ששוב חזרנו לגלות בגלל זה. כלומר, יציאת מצרים היא הגאולה האחרונה בהתחלתה. זה יתפקשש. כיוון שזה יתפקשש, זה צריך להיגמר. כיוון שזה עוד לא נגמר, ההיסטוריה ממשיכה. דבר שמתחיל חייב להיגמר. יציאת מצרים, לא זכינו, הייתה הגאולה האחרונה. לא קרה. זאת אומרת שיש צורך בהשלמה. משהו עוד לא בא לידי סיפוקו. בסדר? אז זה הסיבה. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, וזה לא מספיק, צריך לגמור. להתחיל דבר ולא לגמור אותו, הוא דבר שאינו נוהג כלל במציאות, אומר הרב קוק. מהלך איננו מתחיל אם אין לו לאן להגיע. אתה מבין אותי? זה צריך להשלים. הדבר צריך להשלים את עצמו. דבר שנפתח, יש לו יעד. אז לא ישקוט עד שלא יהיה היעד. איך אומר הכתוב? כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. לא ישוב אליי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו. כלומר, יש בהיסטוריה מגמה של דפיקה מתמדת על הפטיש, עד שזה יזוז. או, קוראים לזה אצל חכמי הקבלה בשם אור מקיף. אור מקיף, הכוונה, החנווני מקיף. אתה עוד לא יכול לשלם עכשיו, אבל אתה בבוא הזמן תשלם. אז על חשבון העתיד, הדברים נדחפים. דברים שנעשים מכוח המאמצים שלנו, נקראים אצל חכמי הקבלה בשם אור פנימי. באופן גלוי, האור הפנימי הוא זה שפועל במציאות. אבל באופן סמוי, האור המקיף הוא העיקר. כלומר, המגמה ההיסטורית הכוללת היא הקובעת. כלומר, לא מאמצי האדם הם הקובעים בסופו של דבר את הכיוון הכללי, אלא יש מגמה כללית החזקה יותר ממאמצי האדם. ראיתי? מה לא הבנת? כן. כלומר, הבנת, אור מקיף הבנת. יפה. אז יפה. אז עכשיו אני אוסיף על זה משהו. בסדר, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. רק רגע, רגע. לא, זה חשוב לי להבין איזה שלב הבנת. אור מקיף הבנת. מה זאת אומרת? יש מגמה כללית בבריאה, איזה מין דחף מתמיד ובלתי ניתן לריסון, שגורם שבסופו של דבר, המגמות של ההיסטוריה מושלמות. עד כאן ברור? יפה. מה עם המאמצים של האדם בתוך כל זה? אנחנו משתדלים, עושים מאמצים, פה, שם, נכון? מה זה? קוראים לזה? כן, קוראים לזה אור פנימי. וזה אור פנימי זה דבר שאני מפנים. כלומר, דבר שאני, איפה שאני משתדל זה עובד, איפה שאני לא משתדל זה לא עובד. זה נקרא אור פנימי. באופן גלוי, האור הפנימי הוא העיקר, כי הרי לזה אנחנו מודעים. אבל מצד האמת, האור המקיף הוא הקובע. בסדר? המגמה עצמה יותר חזקה ממאמצי האדם. נכון. האור המקיף הוא יותר גדול מאור הפנימי, רק שהוא פחות גלוי. עד כאן ברור? יפה, אתה רואה, הבנת הכל. מה החשיבות של מאמצי האדם כדי לתת משמעות לאדם? זה מה שנקרא הסגולה והבחירה. הסגולה מצד האור המקיף, הבחירה מצד האור הפנימי. כן, בבקשה.
זאת אומרת שהבחירה החופשית מוגבלת בכללות קבועה מראש.
אתה אומר, אם כן, הבחירה החופשית מוגבלת בכללות קבועה מראש. זה מה שאתה אומר?
כן.
תשובה, לא נכון. הבחירה החופשית אינה מוגבלת כלל וכלל. שהרי בגלל זה היא בחירה. בחירה היא בהגדרה בלתי מוגבלת. אבל אתה יכול להגיד שהאפקט, ההשלכות של הבחירה החופשית, זה באמת מוגבל, וזה אני מקבל. רק רגע. והרווק שואל, ולכן האישה נקראת אור מקיף, כי למעשה היא הקובעת? כן, ודאי. כלומר, יש ביטוי צרפתי זול, חפש את האישה, או שר של הפעם, שמשמעותו שבאופן גלוי הזכר הוא הקובע, ובאופן סמוי האישה, או נגיד בשפה של המקובלים, האור הפנימי הוא הקובע באופן גלוי, ובאופן סמוי האור המקיף. לכן, אבל גם המדרש אומר את זה, הכל הולך אחרי האישה. גבריאל מיכאל, 3 נקודות. מכילה שוב מכבוד הרב. אם מצד האם המוות, אז למה לא מזכירים את שם האם ולא את שם האב בהקשר להזכרת שם הנפטר? כי אנחנו חיים, לא מתים. האם ישנו קשר, ואם כן מהו, אל הפסוק וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רעינים, תהילים פרק כ"ט פסוק ו'. אכן כן, זה אותה מילה. ומה זה אור חוזר? אור חוזר? לא יודע, זה לא הנושא של השיעור. כן, בבקשה. מה זה המכה בפטיש בסוף ההיסטוריה? זה עקירת לב האבן ונתינת לב בשר. כלומר, זה גאולת הניצוצות האחרונים, שזה באמת בידי שמיים ולא בידי אדם. עוד משהו? כן, בבקשה.
יש בעיתה ויש אחישן.
יש בעיתה ויש אחישן. אתה צודק. כלומר, אנחנו כן יכולים לעבוד קצת על בעיתה ועל אחישנה. אל תשכח שהעיקר הכוונה של בעיתה ואחישנה זה שבתוך הבעיתה יש אחישנה. ככה מסביר הגאון מווילנה. מה? כלומר, עיקר הגאולה זה בעיתה. לא אחישנה. אבל אחישנה מקדם כמה תהליכים בתוך בעיתה. כן. דבר. איך קשור כתועפות ראם לו לאל מוציאו ממצרים? א', זה באותו פסוק. ב', בגלל שאל מוציאו ממצרים, כלומר רק התחיל, לכן יש צורך להתקדם באופן בלתי נשלט כתועפות ראם. עד אחרית הימים.
אנחנו שבלתי ניתן להתירה
נכון, לא יעצר. בסדר? לא נירגע עד וידוא הגאולה. כן. מתי, מה? מתי אנחנו אמורים להוציא את מצרים מתוכנו? מי אמר שצריך להוציא את מצרים מתוכנו? אנחנו צריכים להוציא את מצרים ממצרים, זה משהו אחר. אנחנו צריכים להוציא אותם ממצרים.
מה זה אומר?
להביא גאולה למשועבדים. כלומר, העולם כולו הוא בית עבדים. מצרים היא בית עבדים שבבית עבדים. וישראל יוצאים ממצרים, מממשים את החירות. אבל מה עם השאר? מה עם אלה שהשארנו מאחורה? אז הם שולחים נציגות, קוראים לזה ערב רב, אבל זה לא מספיק, זה רק גורם בעיות. רווק שתיים שואל, ולכן נאמר כל אשר תאמר לך שמע בקולה? לא, זה נאמר ברוח הקודש, כלומר שבנבואה האישה גדולה מן האיש. כן, אני מבין את קושייתך. כן. אתה אומר שאת האומות האחרות פרעו לא שיעבד. לא נכון. מצרים הייתה משועבדת. אני רוצה להשתבין משהו. מה זה להיות עבדים? במצרים כולם עבדים. העבדים הם עבדים. אדוניהם עבדים. הם עבדים לשיטה. הם עבדים לפרעו. פרעו בעצמו עבד לאלים, והאלים הם עבדים לטבע. זאת אומרת, יש מערכת בלתי חופשית, שאיננה יכולה להשתנות. לכל העולם כולו, כלומר, כל העולם כולו זה מצרים. לכן המדרש אומר שפרעו קוזמוקלטור היה. מה? מה פירוש? קוסמוקלטור זה שיבוש של קוסמוקרטור, כלומר שולט בעולם כולו. קוסמו, קוסמוס, כן? קרטור, שולט. כן. אתה אומר דבר שאני לא יודע מה מקורו. אתה אמרת הפוך ממה שכתוב בפסוק. אמרת שכשיוסף משעבד את כל מצרים, חוץ מהכהנים שלא היו עבדים לפרעו. ככה אתה אומר. לפרעו, כי חוק להם את פרעו, על כן לא מכרו את אדמתם. כלומר, אדמת הכהנים לא נמכרה, בגלל שפרעו לוקח עליהם אחריות ישירה. כלומר, לא דרך המערך של המדינה, לא דרך המנגנון של המדינה, אלא ישירות מפרעו. יש להם חוק מאיתם, לכן הם לא עבדים ליוסף, הם עבדים רק לפרעו. ועדיין שהם עבדים. איפה מופיע הביטוי מכה בפטיש בהקשר של קץ ההיסטוריה? בדברי בועז רדנובסקי, ששאל, אם אמרנו שהמכה בפטיש זה כלומר שהאור המקיף זה הקעת פטיש מתמדת לאורך כל ההיסטוריה שהעסק זז, אז בועז שאל, ומה זה המכה בפטיש של ההיסטוריה? ולכן השתמשתי בביטוי שלו. בסדר? טוב, כן?
ואם השערב אומר לגבי שעבוד מצרים, אז כן? היום איך זה תופס שרוב העולם הוא בעצם לא עובד על ידי השעבוד הזה, איך הוא מסתדר היום?
אתה אומר לגבי השיעבוד הקדום של כל העולם בימי מצרים, מה קורה היום? הרי רוב העולם לא עובד אלילים. נכון, רוב העולם משועבד לדברים פחות חמורים. יש עדיין עבדות, אבל אנחנו קידמנו הרבה. כן, אפשר לומר, יש לנו זכות עצומה, לנו העם היהודי, בקידום האנושות מחוץ לעבדות. אז הם צריכים פשוט להכיר בזה, זה מאוד יעזור.
מה איתנו? אנחנו עדיין משועבדים?
אנחנו לא משועבדים, אנחנו קצת משועבדים. כתוב ככה, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו, בנינו ובני בנינו משועבדים, היינו לפרעה במצרים. ועכשיו, שהוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו, בנינו ובני בנינו משועבדים לפרעה, אבל לא במצרים. זאת אומרת, אנחנו משועבדים לפרעה מחוץ למצרים. זאת אומרת, יש משהו שעדיין מלווה אותנו, איזשהו חוב שיש לנו כלפי מצרים. זה מה שכתוב, והיא בשלח פרעו את העם. מה זה בשלח? מה פירוש לשלח בעברית מקראית?
ללוות.
כלומר, פרעו מלווה אותנו. לכן יש כבדות במהלך הגאולה. פרעו, אותיות, העפר. כלומר, יש איזו כבדות שמונעת מן הגאולה לעשות באופן מושלם. כי יש לנו מחויבות כלפי פרעו. צריך לשלם עדיין. בסדר? זה נגמר לאט לאט. כלומר, יש לך הרבה משימות של שחרור במהלך ההיסטוריה, ואנחנו כבר לקראת הסוף. אנחנו כבר לקראת הסוף. נראה לי שהבן איש חי אומר, שוב במונחים של הקבלה, שנשארו לנו רק שלוש ניצוצות לגאול. אבל מה? וואה, בוכתה של ניצוצות. כן. אתה שואל, איך לשלח זה ללוות? הרי כתוב, שלח תשלח את העין. עד כאן שאלתך? תשובה, ואברהם הולך עמם לשלחם. שמה זה ללוות, נכון? משל, או, לא תשלחנו חופשי מעמך, לא, ריקה מעמך או משהו כזה, הענק תעניק לו. כלומר, לשלח, יש לזה בעברית מקראית, שתי משמעויות. או לגרש, או ללוות. יש גם וגם. פסוק י' ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויומר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך. זה שלוש פעמים. ואתה ברך לך אל מקומך, אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך השם מכבוד. ואומר בלעם אל בלק, הלוגם אל מלאכיך אשר שלחת אליי, דיברתי למור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר השם אותו אדבר. הפסוקים האלה הסברנו אותם כשלמדנו את תחילת הפרשה, נכון? הסברנו מה המשמעות של הוויכוח הזה פה, ולכן אין צורך שנחזור על זה, כי הסברנו כבר פעמיים, זה עלול להיות פעם שלישית. ועתה. כן. איפה אתה רואה את זה? שמה?
שבנדב שהוא בהבנה, הרי שיש איזשהו טמטום שכלי כזה שגורם לאדם לחטוא, אבל אם בנדב מגיע לדרגה שכלית שבה הוא מודע לכם, הוא מודע לשנות לחטאות, הוא בכל זאת מודע לחטאות, אז באמת חושב גם הוא לא בעיה.
כן, אבל כן.
גם פה אומר מוצוגים. כן, הקדוש ברוך הוא משהו יעשים, כאילו הוא מודע לחלוטין, בכל זאת הולך ומקרה.
כן, נכון. כלומר, כן, יש בזה משהו. כלומר, אתה אומר, עצם זה שבלעם שיודע את מדרגתם של ישראל רוצה לקללם, חלילה, הדבר הזה הוא ביטוי לרשע גמור. נכון. מעניין, יש בגמרא, במשנה קודם כל, כתוב שבעה, כלומר, יש שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. אז מה עם השלושה מלאכים? ירובעם, מנשה, ואחאב, כן, ירובעם, אחאב ומנשה. ארבעה אדיוטות, בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. אז יש לנו סך הכל שבעה. בסוף הגמרא מביאה ברייתא, שבה נאמר, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. ואז מכניסים אותם בדלת האחורית. את ירובעם מכניסים לעולם הבא, את אחאב, את מנשה. כולם מכניסים את דואג, את אחיתופל, את גחזי, כולם מכניסים לעולם הבא, למרות שזה בדרכים הכלכלות וקשות, אבל בסוף הם מגיעים. אבל את בלעם לא מכניסים. למה לא מכניסים? כנראה שבאופן מהותי אין לו שייכות.
דורשי רשומות.
דורשי רשומות פירוש הדבר, מי שיודע לקרוא בין השורות. דורשי רשומות, כלומר, היא רשום כך, אבל מה, צריך לדרוש. מה יש מאחורי זה?
אפשר להגיד גם בגלל שכל ישראל יש
לנו
עולם הבא,
הוא
לא
היה מישראל. נכון, הוא לא היה מישראל, אבל מה? דווקא הוא יכול היה להיות בין העולם הבא. הוא יכול היה להיות בין העולם הבא. כי הגמרא אומר, עצם זה שמוציאים אותו, שהמשנה מוציאה אותו, זה סימן שסתם גוי יכול להיות שהיא לא חלק לעולם הבא. אבל הוא, מצד בחירתו, לא היה שייך לזה.
למה?
למה הוא לא רצה? כי מלכתחילה הוא לא שייך לזה. אז אם הוא יעשה מאמץ להיות שייך, יהיה שייך. לא עושה, לא שייך.
הדוגמה של מילה, אנחנו רואים שתוכן של נבואה היא בכלל עצמו בית נביא? יכולה להיות
לזה? לא, 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 לא. התוכן של הנבואה של בלעם הוא לא אוטונומי מהנביא. לא, בכלל לא. בלעם הגיע להכרות האלה, ולכן הוא אמר אותן.
אז הוא חזר בתשובה במובן.
נגיד ככה, הוא הגיע להכרה הזאת ולכן צנה. כמו שמשל מצאנו אצל פרידריך ניטשה, שמצד אחד מאוד העריץ את האומה הישראלית, מצד שני היה אנטישמי. כן, כי זה הלך ביחד. הוא מקנה. כן, כמו הנחש שמקנה באדם. בגלל שהוא קרוב למדרגתו. ואתה, הנני, סליחה, ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה פירוש לך יעצך? אם מדובר, כלומר אין שום קשר לכאורה בין תחילת הפסוק לבין ההמשך. יעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. יש פה מילים חסרות לכאורה. הוא אומר לו, אני אתן לך עצה, וחוץ מזה אני אגיד לך מה שיעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הוא אתן לך עצה בגלל מה שיעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. איזה עצה הוא נתן? נכון. כלומר, הוא נתן את העצה להחתי את ישראל בבנות מואב. נכון? איך אנחנו יודעים שזה נכון? יפה, זה כתוב שחור על גבי לבן בפרשת מתות, בפרק למד א', פסוק תדבב, פרק למד א', פסוק תדבב. ויאמר עליהם משה, אחייתם כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. למסור מעל בשם על דבר פעור, ותהי המגפה בעדת השם. כלומר, משה בעצמו יודע שההחטאה הייתה בעצת בלעם. בדבר בלעם, כתוב מפורש. כלומר, זה לא מדרשים, זה פשט הפסוק. מה? איך הוא יודע? אני לא יודע איך הוא יודע. יכול להיות גם הוא התנבא, אבל העצה, מאיפה הוא יודע? יש בחפירות הארכיאולוגיות בעבר הירדן, באזור של מול יריחו, כמו האזור של השיטים, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות שרידים של מבנה מצופה בסיד, עם אותיות כתובות בסיד, שלפי השערתם של הארכיאולוגים שימש כמקום של זנות, בית בושת. ושם מוזכר שמו של בלעם כאחד הפועלים שם. מעניין? מצאו משהו. מצאו את זה באזור השיטים, בעבר הירדן. בדיוק איפה שקורה הסיפור הזה. כלומר, יש המשך. כן. יש לזה כתבה במוסף שבת של מקור ראשון מפרשת בלק של שנה שעברה. מי שמעוניין. על ידי זאב ארליך, המכונה ז'אבו. מומחה גדול לדברים האלה. כן, מה אתה אומר? אתה שואל, למה בלעם אומר, לפי בסגנון של רש"י, אלוהיהם של אלו שונא זימה?
לא מבין מה לזה,
שיגיד, אלוהים סודי זימה. אבל למה הוא לא, למה הוא לא אומר אלוהים סודי זימה? למה אלוהיהם? עד כאן השאלה של חיים. כן?
כמו שהרמב״ם רושם שרק אליו ראו להתפלל ולא ראו להתפלל
את זה. אותו משקל כאילו, כמו שהוא. לא הבנתי. אתה אומר שכמו שהרמב״ם רושם, כותל, יפה, שאין להשתחוות לזולתו, אז משמע שיש זולת לכאורה, וזאת לא הכוונה שלו. ככה אתה אומר. אני לא חושב שזאת הכוונה. אלוהים של אלו, הכוונה, כשהקדוש ברוך הוא פועל כאלוהי ישראל, הוא שונא זימה. כלומר, אצל אומות העולם יש פחות הקפדה. ריבונו של עולם פחות מקפיד עליהם בתחום הזה. עלינו הוא מקפיד, לכן אלוהים של אלו. כן.
בסיפור של מרים הרב הסביר שחוץ ממשה רבינו כל נביא מקבל נבואה שהיא קשורה לאישיות שלו.
נכון.
לא כל כך מבין איזה קשור לאישיות של בלעם.
אתה שואל איך הנבואות של בלעם קשורות לאישיות של בלעם? פשוט מאוד. כתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. באומות העולם קם כמשה והוא בלעם. מבאר המהר"ל, מה פירוש הדבר קם כמשה? מה המשמעות של הביטוי? כן, מה זה להיות כמשה? אלא אומר, מה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות. כן, כלומר, בישראל כמשה, משה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות. אז זה מקביל. לכן, בלעם מבטא את הגויות בכללותה. מובן? לכן זה מתאים, הוא מתאים לומר את הנבואות האלה בתור עד למה שקורה. כך מסביר גם המהר"ל בתחילת הפרקים על נבואת בלעם בספר נצח ישראל. פסוק תדבב, וישא משלו ויאמר. מה זה פה? זאת נבואה שאף אחד לא הזמין אותו, לא הזמין אותה אצלו. עד עכשיו הוא הביא מזבחות, אלים, פרים כדי לקלל, ראה שזה לא הולך. פתאום יש לו נבואה רביעית. עבור מי הנבואה הזאת? היא כבר לא עבור ישראל, היא עבור האנושות כולה. כלומר, בלעם הוא נביא האומות, אז יש גם נבואה אוניברסלית. כלומר, מה היחס בין ישראל לעמים? וזו הנבואה הרביעית. לא, הוא כבר נתן את העצה, העצה לא כתובה כאן. עכשיו הוא מסביר מה זה ישראל ומה זה העמים ביחס זה לזה. מה? האם לא היה מקום לכתוב את העצה כאן? בדיוק נגמר לו הגיליון למשה, לאותו יום. קצת יותר רציני. לא יודע. וישא משלו ויאמר. כל דבר אני יודע, באמת. וישא משלו ויאמר. נאום בלעם בנו ועור, ונאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמראל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. כלומר הוא רואה משהו לאלפי שנים לפחות. כן, מה? כן, נכון. כלומר, לפני מספר פסוקים היה לנו פסוק ממש דומה, כן? נאום שומע אמראל, מחזה שדי יחזה, נופל גלוי עיניים, וכאן הוא הוסיף, ויודע דעת עליון. למה פה הוא הוסיף, ויודע דעת עליון, ולפני כן הוא לא הוסיף? תשובה, דעת זאת המדרגה של משה. כן, כמו שכתוב, משה הוסיף יום מדעתו. כן, גם כתוב דעתו של משה וכו'. משה הוא סוד הדעת. וכאשר בלעם מדבר על אומות העולם, הוא הופך להיות המשה שלהם. אז לכן הוא יודע דעת עליון. בבקשה. הראינו ולא אתה. אשורנו ולא קרוב. כלומר, מה שהוא רואה זה לאלפי שנים. עד כאן ברור? מה? כתוב, ולא עתה. לא קרוב. אז זה רחוק. אהו, תהיתי? לא ברור? ברור. כן, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. שאלה, מה זה אשורנו? הראה אותו, כן. שורו, הביטו, הוראו. דרך כוכב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בנשת. עכשיו, אז על מי הוא מדבר? על מלך משיח. זה אחד משלושת המקומות בתורה שבהן מוזכר במפורש המשיח. נכון? דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ מפאתי מואב. אז מה התפקיד של המשיח לפי מה שכתוב כאן? לא, הוא לא דורך על הכוכבים, הוא דורך על האנשים. לא, לא כתוב שהוא דורך על כוכב. הכוכב עצמו דורך. כן, המלאך הוא, המשיח הוא הכוכב. כן, מה שנקרא תדרכי נפשי עוז. כן? כלומר לדרוך הכוונה להתקדם. דרך כוכב מיעקב. כן. לכן גם בן כוזבה היה מכונה גם בר כוכבה. בר כוכבה בגלל ש קרא עליו רבי עקיבא דרך כוכב מיעקב, דרך כוסבה מן יעקב. כן. אני לא מבין אותך. אתה חושב ששבט פירושו שבט? לא, שבט אין פירושו שבט, שבט זה מטה, מטה השלטון. כמו שיש לך כוכב שביט גם. כוכב, שבט. כן? זה דבר שמושל ברקיע. שבטך ומשענתך. המה ינחמון. אז מדובר פה על שלטון. ועל שלטון זה מלך. עכשיו מעניין, אם זה נכון מה שאנחנו אומרים כאן, עכשיו הרמב״ם אומר שזה אזכור של מלך המשיח, אז מה התפקיד של המשיח? לכסח. כלומר, התפקיד הראשון שהכתוב נותן למשיח הוא התפקיד של מלחמה. ולא תפקיד רוחני. השפעה, הקרנה. כן. לא, זאת אומרת שהמשיח יש לו קודם כל תפקיד פוליטי. זה הפונקציה הראשונה שהוא ממלא. הוא מלך. אחרי זה גם יש כל מיני דברים נוספים, רוחניים, אבל זאת לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית זה הכוח שלו להילחם. הוא מחץ פעתי מואב. וקרקר כל בנשת. שאלה קטנה. מי הם בנשת? קרקר זה יקה. כן, זה מחסל. מה? כל האנושות. אהה. ומואב, כמה זה באנושות? פיצי. נכון? כלומר, זה לא פרופורציונלי פה. פעתי מואב, שזה אומה קטנטנה, סך הכל. קרקר כל בנשת, זה העולם כולו. איך זה מסתדר? כן, היחס הזה בין בנשת לבין מואב. מה? מתחיל ממואב. כלומר, קודם כל, יכסח את מואב. כן, משמע שמואב עצמו הוא ישיר, משהו ישיר, אבל הפעתים של מואב זה ייגמר. או שנמחץ עד פעתי מואב, יכול להיות, זה הכוונה.
קטן כמותית אבל גדול איכותית, למואב יש ייחוס.
מה הייחוס הגדול של מואב?
מלך משיח.
יפה, המשיח בא ממואב. כלומר, מואב זה השורש של המשיח באומות. אז זה לא סתם, זה האומה הגדולה ביותר מבחינה משיחית. יכול להיות שבגלל זה הוא מוחץ רק את הפאות, או שהוא מוחץ עד פאתם. כי אחרי שהוא יצא משם, כבר לא צריך אותם. יכול להיות גם. על כל פנים, מואב זאת האומה המרוחקת מכל האומות. לא יבוא מואבי בקהל השם. זאת אומרת, הקצה של האנושות זה מואב. וכל מה שיש בין מואב לבין ישראל נקרא בנשת. כאילו ההיקף והתוך, ובאמצע בנשת. מה? הם רחוקים במובן הזה שאין אפשרות להביא עם בתוך הקהל. לא יבוא מואבי בקהל השם עד עולם. עכשיו, למה? מה הריחוק של מואב לעומת כל שאר האומות? שהרי יש אומות אחרות שעשו לנו צרות הרבה יותר גדולות ואנחנו מקבלים אותם בתוך הקהל וכו'. אפילו המלאק, מה? אלא שאנחנו למדנו את זה כשלמדנו את ספר בראשית פה. נכון? לא זוכר? זה מזמן. בינתיים למדנו את שמות ואת ויקרא. וגם חלק מבמדבר. טוב, אז נחזור קצת אחורה בקצרה. איך נולדו מואב ועמון? ממעשה של חסד. חסד עשו בנות לוט עם המתים. נכון? איך הם אמרו?
שהעולם נגמר.
איש, לא, מה זה העולם נגמר? לא כתוב כזה דבר בתורה. ואמרו, ואת אומר, הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ, מה המשך? לא, לבוא עלינו כדרך כל הארץ. שאלה, מה פירוש הביטוי לבוא על? עם הכוונה ליחסי אישות. יחסי אישות בתורה לא נקראים לבוא על, כי אם לבוא אל, נכון? פרשת השבוע, כי ייקח איש אישה ובא אליה, נכון? אם כן, יחסי האישות נקראים בתורה בשם לבוא אל. מתי התורה משתמשת בביטוי לבוא על? יבמה יבוא עליה ויבמה. אז מה שהן אומרות, אין איש בארץ לעשות בנו ייבום עבור אנשי סדום שמתו. כי אין יותר סדומי בעולם, חוץ מאבינו. אז למען סדום ועמורה, הם היו מוכנות להתייבם על ידי אביהם. אם כן, מעשה של חסד עשו. ודאי, מעשה טוב.
סדום ועמורה.
פה אתה שואל שאלה גדולה. עם מי הם עשו את החסד הזה? עם האומה שהיא מנוגדת מכל אומה לחסד של אברהם. ההפך הגמור, לעשות חסד עם המתנגד לחסד, זה יוצר זהות אנושית קרועה, שאי אפשר לדעת לאן זה ילך. כלומר, או שמואב יהיו כבני אברהם, וירשו את חסדו של אברהם, או שירשו את ההתנגדות העקרונית לחסד של סדום. זאת אומה קיצונית, או לכאן או לכאן. מה אומר הכתוב? לא יבוא מואבי, בקהל השם, למה? לא קידמו אתכם בעליכם ובמים. נו, אז מה? לא קידמו בעליכם ובמים, זה כזה נורא. אבל אם הם לא עושים חסד כאברהם, הם כבר כסדום. וסדום זה התכונה ההופכית לאברהם. כלומר, זה הקצה המרוחק ביותר באנושות. אבל יש אפשרות לתקן דרך אנשים. מזה בא המשיח. לכן, בהקשר המשיחי, מואב היא אומה משמעותית ביותר. הוא מחץ מפתי מואב, וקרקר כל בני שת. למרות שהרמב״ם מביא את עניין בר כוכבא, אבל הוא נכשל. אם כן, יכולה להיות תופעה של משיח או גאולה שהיא נכשלת, סוגריים מדינת ישראל, חלילה וחלילה, איך אתה משווה בכלל? יש הבדל, אני אקרא מה ההבדל, שבר כוכבא נכשל, אבל מדינת ישראל הצליחה. עד כאן להיום, שלום.